חושבים שהתורה זה איזה מתנה שמקבלים אותה מהשמיים, פותח את הצנרת ונשפע לו, או מחייג מחד 800 ומקבל. וגם שם הרבה פעמים בעונים, ויש שם תקליט מזויף. אז מה? אז מאיפה יבוא כל זה? ודאי יתרח. אומר לו אבא שלו, אתה חושב שאתה מתכבד לכבודך, אין אתה מתכבד על הכבודי. מה פירוש? כשאתה עושה משהו, אומרים, אני עשיתי. אתה מבזה אותי. שנאמר, והביא פסוק, אז נבנו אלופי אדום אלי מואב יחזי מורד, תיפול עליהם. ואמר, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. ועשותנו איזה דבר, זה חס ושלום גורם, חלילה וחס כלפי מעלה. כמו שאמרו רבותינו, שחילול השם, עוון חמור מאוד, יותר מהכל. עבירה הכי קשה, שמציל אותנו ממנה, קשה מאוד מאוד. והיא לא מתכפרת לאדם עד שימות, השם שמור. וחזקאל הנביא, הוא כבר עשה את זה שם עם פסוק, ואמור להם עם השם אלה, הוא מארצו יצאו. מה אומרים הגויים כשרואים איזה יהודי, עושה איזה דבר לא בסדר, נהגה לא נכונה, ואתה רואה, זה העם הנבחר, זה העם שמזכיר את שם השם. אלה שבאו מארץ ישראל, תראה איך מתנהגים, תראה איך הם זה. ככה נביא חזקאל צועק, ומוכיח אותם, תיזהרו. אז אם כן גם פה, בן מלך שעושה איזה דבר, וכל יהודי שעושה איזה דבר, חס ושלום יכול לגרום חילול השם. שם מובן זה שאמר שערי כבוד, זה שאמר רב היה מתפלל, תן לנו חיים של עושר וכבוד. מה פירוש כבוד? שלדע לכבד את הקדוש ברוך הוא, שלדע לכבד את הנשמה הטהורה שיש לנו, וזה שערי כבוד. שלדע לקיים את התורה, כי אין כבוד, אל התורה, שנאמר, ככה משנה באבות אומרת, כבוד חכמים ינחלו. זאת אומרת, הרי כבוד אסור לאדם לרדוף כבוד, ולא טוב שאדם יקבל כבוד, זה הכל על חשבון המעשים שהוא עושה ועל השכר שלו, לאבד את שכרו בעולם הזה ובעולם הבא. ועל זה אמר בן זומא, פרק ה' באבות, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. שואל בעל העקדה, מה פירוש המכבד את הבריות? מה מכבד את הבריות? יש בו מעלה. אומר, כבוד זה לא תכלית. הרבה חושבים, זה טועים. הוא עושה מצווה, הוא רוצה להתכבד בה, הוא קונה איזה תלית יפה, והוא דואג שיראו אותו, ואם אפשר גם שיצלמו אותו, זה עוד יותר טוב. ואם התמונה תופיע באיזה מגזין, עם כרומו, זה עוד יותר יפה. וכן, עושה איזה מצוות, ואוהב להתחבד, תרשמו את שמו, איפה שמו מופיע. אומר, לא זה הכבוד, הכבוד זה לא תכלית, התכלית זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל הכבוד הוא שאתה תיתן כבוד לאחרים. זה שאתה נותן כבוד לאחרים, אתה לוקח כבוד. למה? שיודעים, רואים כולם שאתה איש שיודע להיזהר בכבודם של אחרים, אז אתה בזה מקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, שאתה מכבד את הבריות, כשמכבד את הבריות מכבד את הקדוש ברוך הוא, שהם נעשו בצלם אלוקים, וזה פירוש כבוד. אבל כבוד שמכבדים את האדם, חלילה וחס, ספר חסידים כותב, צריך האדם לדעת שכל מה שמכבדים אותו פה בעולם הזה, מנקים לו מזכיותיו לעולם הבא. אומר מנחם, אם יכבדו אותך בעושר, תמאס בו. למה העושר הזה יום כאן, מחר לא כאן? אם כיבדו אותך בחוכמה, תשתוק, אבל אל תקבל אותו. תאמר, זה מכין מי אתה מחוכמה? הקדוש ברוך הוא. אתה חונן לאדם דעת, לומד אנוש בינה. אז אם כן, אין לך במה להתכבד. תזכור מה עשה אלישע בן אבויה. מה יהיה עם אלישע בן אבויה? מורה אומרת, אלישע בן אבויה היה גדול התנאים. רבו של רבי מאיר, היודע כל התורה כולה מעל פה, עם פירושיה וביעוריה ולכותיה. והוא, עליו השלום, כפר בעיקר בסוף. הלך ונעשה אחר, אשר לא קראו לו אלישע אלא אחר. ולמה, כבר שואלת מסכת חגיגה, למה כך עלתה לו? אלא מפני הכבוד. שאביו, כשהוא נולד, חיכה לו הרבה זמן כנראה. ועשה שמחה גדולה ועשה... בלילה שלפני המילה עשה שם שמחה גדולה ומשתה והזמין את כל גדולי ישראל שהיו באותו דור. היה שם רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן ערך, רבי אלעזר בן עזריה. והיו שם גם גדולי הבנקאים, ההייטק, גם אנשי הפרקליטות הגיעו, ועוד נציב מס הכנסה גם היה שם, ובאו לשם לאכול ולשתות, והיו מפטפטים, מדברים כל מיני דברים בטלים, האנשים שם, אנשי השלטון. והיה שם רבי אליעזר, אמר לתלמידיו, ענן בדידן ואינהו בדידהו, בואו אנחנו נתעסק בתורה, חפש לנו איזה פינה שקטה, חיפשו להם איזה מקום שם, עשבו כולם סביב איזה שולחן והתחילו לעסוק בתורה. והנה ירדה אש מהשמיים, והקיפה אותם חומה של אש. ולמה? אומר פני משה, בגלל שלא יבואו מי שלא ראוי, כל אחד יבוא ורוצה לשבת, הנה הרב נמצא פה, אני יושב לידו, הצטלם איתו. שתדע, אתה לא שייך אליו, אתה הוא תמיד חכם, אתם תשאיר אותו במקומו, צריך אדם לדעת איזו חכם המכיר את מקומו. אז באה אש והקיפה אותה מסביב. באו השכנים, התחילו לצעוק לאליסע, לאבויה, אביו של אליסע, אמרו לו, אבויה, אבויה, לקו הבית שלך. בא לראות, הוא רואה אש, אש. מה זה אש? מה, אתם לשרוף לי את הבית? הוא רואה את החכמים יושבים מדברים, והיה אש סביבם. וחשב שהם הבעירו אש, עשו דלקה. אמרו לו, לא, איזה, לא שרפנו לך. זה האש, המלאכים ירדו מהשמיים, באו לשמוע דברי תורה. מה כך גדול הכבוד של מי שלומד תורה, נודר במקום את הבן הזה, הקדיש אותו לתורה. עשה את זה, ופי שעשה כן לא לשם שמיים, אלא לשם כבוד. תראה מה עושה הכבוד. שעשה את זה לשם כבוד, כך עלתה לו שבסוף יצא לתרבות רעה. הרגמה אומרת שיש טעם אחר, מה מביאה שם שאימו שהייתה הרה בו, עברה ליד כנסייה של גויים, והיו מביאים שם קורבן של דבר אחר שהביאו לשם, והיא ריחה ממנו, והיא רצתה והתאבתה לו והתעלפה, והיו צריכים להתאים אותה מזה, ונכנס כערס של אכנאי בתוך גופו, שעפיה במאיה, עד שיצא הערס הזה ונעשה כופר בעיקר. האמת שדנו בזה הפוסקים, אז מה היא אשמה? האור זרוע מביא לפי זה, תיזהר אישה שהיא בהיריון שלא לאכול דברים אסורים. וכן אישה מנקת, יש נפקה מינה לאישה מנקת גם. האישה בהיריון לא תאכול דברים אסורים, שתזכור מה שעלה לה לאמו של אלישע. אחר כך הוא דן לגבי אישה מנקת. אישה מנקת ביורד דעה, כך הביא בסימן פתת, שאם האישה מנקת חולה וצריכה לאכול דבר איסור, לפעמים יש היום כל מיני כדורים, ויטמינים, אז ויטמינים צריך לקחת טבעיים, צריך לקחת עם הכשר, שאין בזה ז'לטין שהוא עשוי משומן מן החי, וזה שמשמור זה בשר חזיר או נבלות וטרפות, במקרה הטוב זה נבלות וטרפות. בדרך כלל זה של חזיר או שומן של דוב, של פיל, של נחש, ושל ברדלס בפרס גם. אז מה אדם יכניס לגוף שלו דברים כאלה? זה רעל שמצילנו. אבל כשזה חולה ואין ברירה, מוכרחים לקחת ואין הכשר, מה יעשו? והוא חולה. צריך לקחת את זה. אז אם היא מנקת, כותב, היא לא תניק את הילד, והאבא לא ייתן לה שתניק את הילד. למה? הלא היא מותר לה לקחת כיוון שהיא חולה. היא מוכרחה לקחת. כך הביא הרמה שם, בשם הגאות אשרי. הגאות אשרי מעתיק שם את האור זרוע. האור זרוע היה קדמון מרבותם של בעלי התוספות. אז הוא כותב שלא תוכל, לא תניק את הילד. והשח אמר שמה שחייב האבא לזכור מנקת אחרת יהודיה שהיא תניק, ולא מנקת גויה. כיוון שהגויה הזאת אוכלת נבלות וטרפות, ומהנבלות וטרפות נעשה החלב הזה, והחלב הזה ייכנס בגוף הילד. אז מה אתה אומר? הוא קטן, מותר, יש לנו גברה מפורשת ביבמות, קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווין להפרישו. שם ראית ילד אוכל בשר חזיר, אוכל דבר, ילד קטן, הוא לא מבין, הוא לא יודע, זה אסור, זה לא אסור, אני לא צריך למנוע ממנו. אבל מידת חסידות למנוע ממנו, כיוון שזה מטמטם את הלב, כמו שהגמרה אמרה על הפסוק, ונתמתם בעם, לא, תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, כל אשר תרמוס הארץ, ונתמתם בם. כתוב ונתמתם, חסר א', אומרת הגמרא, ונתמתם, ולא א', הגמרא ביומה אומרת. שלומר לך, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם. שמי שאוכל מהמאכלים האלה, נעשה ליבו גס ומטומטם ברמינן. נעשה לו הרמב"ן כותב, אדם שלא נהיה אחור וכבד, ועולה למוח ולא יכול להבין את התורה. אז נעשה מטומטם כשהוא גדול. אז אם כן זה צריך זהירות, אז אומר אפילו שזה ביתר, כי האמא, אבל הילד לא צריך את זה. אז למה אתה נותן את זה לילד? למה שיתעניק את הילד? סור. אז גם כאן, והעבירה היה רשל, בים של שלמה גם כן, מוסרת יבמות, הביא את הסוגיה הזאת, והעבירה היה מאמו של אלישע. אמר, והנה, תזכור ושאלת לו, ואלישע בן אבויה, שיצא לתרבות רעה, ואמרו בגמרא שזה בא, זה ירושלמי, מוסרת חגיגה, שזה בא לו מהאכילה של דבר איסור, שאמו אכלה, אפילו שזה היה סכנה, אבל זה הזיק. ולכן יזהר האדם מזה מאוד. אז בכל אופן למדנו מפה שכבוד זה דבר גרוע, ויכול אדם להפסיד את עולמו ואת מה שיש לו, עולם הזה ועולם הבא, בשביל הכבוד. לכן הזהירו רבותינו שלא ירדוף אחר הכבוד. טוב מאוד, זכית על הקושיה של הרמה מפנו, שהוא שואל והוא מה השם, אז קודם כל יש תירוץ שנותנים להם נשמה של אחד גרוע. הורים לא טובים נותנים להם נשמה כזאת, אבל הוא השם שהוא אחרי זה. הגמרא כך שואלת, מה שלנו, מסכת בבלי, חגיגה. הוא ואנת לו שהיו ספרי מינים נושרים מחיקו. היה לומד ספרים של צ'רניחובסקי וביאליק וכל מיני אלה של BM ו-MA. מכיר את התוארים באוניברסיטה? אז הוא היה קורא כל מיני ספרים של כופרים, ונכנס בליבו כערס של אחנאי, ויצא לתרבות רעה. שהיו ספרי מינים נושרים מחיקו, ספרים של כופרים. אז אם כן, שלוש גרמות יש בו. אבא, אמא ובן עצמו. גלגלין זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב, השם ירחם. אחרי זה תיקן אותו רבי מאיר ורבי יוחנן, תיקנו אותו, נכנס לגן עדן. יש אסור לדבר על מי שעסק בתורה, לא נוכל לדבר, אבל בקצעיר אותו, זה מה שהיה. אז אם כן מכאן למדנו כמה צריך אדם להיזהר. זאת ועוד הגמרא ביומה, דף פזיין אומרת, אמרו עליו על רב, שמעולם לא הלך 400 בקומה זקופה. תמיד, אף פעם לא הרים את הראש והלך. היה כופף את הראש, לא צריך לכפוף לגמרי. אמרה אומרת, אדרבה, מי שהולך ככה כפוף, תיזהר ממנו, זה יש לו כל מיני תחבולות. איך רגיל? כוונה לא יהיה זקוף. ולמה זה? הגמרא אומרת מפני שזה דוחק רגלי שכינה. שכל ההולך 400 בקומה זקופה עובר על מה שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, ואפילו בבית. שאם אדם צריך לפעמים התעמלות או איזה דברים של רפואה, זה משהו אחר. צריך לעלות בסולם או לראות אם יש לבנה ואין שם עננים, זה משהו אחר, זה לצורך. אבל הוא הולך בקומה זקופה, הוא מרגיש את עצמו שהוא איש גדול וענק וכולם כנגדו לעין, וזה דוחק רגלי שכינה שנאמר מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ועוד ממשיכה הגמרא שם ואומרת בירושלמי, בעירובין, הגמרא אומרת עליו, אמרו עליו על רב, כי אהבה נפק לברא, אהבה חזה המבוהה. היה יוצא החוצה לשוק, היה הולך לבית הדין, היה רואה שאחריו באים אנשים לשאול אותו שאלות, הולכים סביבו, מחרקעים סביבו, מכבדים אותו. אז היה אומר בפי, בצבו נפשי לקטלה נפיק, וצבו ביתה לעביד. מרצון עצמו יוצא להריגה. למה הוא יוצא לבית דין? להיות אב בדין. עכשיו כולם עומדים מפניו, כולם מכבדים אותו, כולם מזהרים בכבודו. היה נותן שיעור, כולם יושבים שם לפניו, מאות אלפי איש, מה אומרת? 120 אלף איש היו באים לשמוע את רב. דורש ליד כולם, שומעים אותו בקולי קולות, והייתה לו עוצמה גדולה מאוד, כל בבל, כל יהודי בבל היו שרים למשמעתו, כל היהודים בעולם, ושומעים אותו, אפילו את שמו לא הזכירו, הוא שמו אבא. יש אומרים שהוא רבי אבא שבספר הזוהר, תלמיד רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא היה שמו אבא, רק לא יפה לקרוא לו בשם הפרטי שלו, קראו לו רב, סתם רב ידעו, כמו לפניו היה רבנו הקדוש, היו קוראים רבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא, לא הזכירו אפילו את שמו, כי הוא רב של כולם היה. כולם היו לומדים תורה מפיו. גם רב היה אחרי רבי, אבל הוא הלך לבבל אחר כך, להנהיג שם את כל היהודים שלא יישארו, כספינה שאין לה רב חובל בלי קברנית, לימד אותם שם תורה, והוא היה, היה נכונה בתואר רב, אז היה אומר שבראו נפשי, בצבו נפשי לחתל הנפיק. אף אחד לא הכריח אותי, אני הסכמתי ללכת, שמתי את הראש שלי ושל חס ושלום שישחטו אותו. למה? כי הדיין זה סכנה גדולה. דיין שיושב בדין צריך להרגיש כאילו חרב מונחתו בין ירחותיו, וחבל תלוי מעל צברו, שאם זז מעט בדין, היטה את הדין או את הצדק לצד אחד, מיד איבד את עולמו. שנאמר אלוהים ניצב ועדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. זה מלאכת שמיים, זה לא מלאכת האדם. אז צריך זהירות גדולה. כיוון שהוא רב היה מפחד מזה, היה אומר, אני מרצוני הולך כאילו להרג, עוצבו ביתי, לטו עביד. את מה שאני צריך בשביל ביתי לא עשיתי. אני באתי לתקן אחרים. זה אחד גזל מהשני או אחד זה, ואני מה איתי? אני צריך לתקן את עצמי. וריקן לביתי עזיל. אומר, אני חוזר הביתה, חוזר ריק. ולוואי שתהה ביאה כיציאה. הלוואי שאני אחזור בבוקר, בערב, הביתה, צדיק, כמו שיצאתי צדיק מהבית, שלא עשה איזה עבון. לא שחס ושלום רב היה נכשל באיזה דבר. רק נראה בענבה שלו, כך היה. אבל הבא ללמד אותנו כמה צריך לברוח מכבוד. רק מה, יש לפעמים שהתפקיד מחייב, מה יעשה? הוא צריך להיות חזן, יש לו קול גבוה ונעים, בחרו אותו להיות חזן. זה צריך כמה תפילות ותחנונים לבורא יתברך, שלא יבוא לו יהורה בריבו וגאווה, ויחזיק טובה לעצמו. וכן הוא חכם שהוא מחבר ספרים וכותב ודורש ברבים וכו'. שלא יבוא לו חס ושלום איזה יהורה וגאווה ואיזה גסות רוח, ויגיד אני ואפסי עוד, אני מבין והם לא מבינים, ויבוא חס ושלום זלזל באחרים, או אפילו יחזיק מעצמו מעט, אוי ואבוי. ואמר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הלוואי, כותב הרב חידה עליו השלום, הרב חידה היה כמוהו בדורו, לא היה דבר בתורה שלא עסק. דרש, אגדה, פלפול, הלכה, קבלה, תפילות, מוסר, הכל מלא מהכל. והוא הרב חידה כותב, שאם אדם יעבוד את השם 1,000 שנים, וכמה תורה שילמד וילמד את כל התורה כולה 1,000 פעמים וידע אותה בעל פה, ידע שלא יצר ידי חובה אחד מיני 1,000 מה שהוא חייב לבורא. אז אנחנו חושבים שאנחנו כאילו עושים טובה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקיימים מצוות או לומדים תורה או עושים איזה דבר, לכן האדם אסור לו להתגבל, להתגאות וכו'. רב אומר את הגמרא, אחרי זה מה היו עושים שמביאים אותו ביום עד הפרקם, יום שפרק שהיה צריך לדרוש ברבים. אז היה קהל גדול, למענו 120,000 איש היו באים לשמוע אותו. מה יעשה עכשיו? צריך להכניס אותו פנימה, לא יכול להיכנס, אין מעבר. היו מרימים אותו על הכתפיים והפריון, ולוקחים איזה כיסא, שעל הכיסא יש עוד איזה הפריון פרוס מעליה, כולו יפה ונאה, ואיזה 4 גברתנים, כל אחד מצד אחד, מרימים אותו, ודוחפים את הציבור, מעבירים, נותנים לרב לעבור, לעבור עד מקומו. זה כבוד גדול. היה אומר בפיו, כשהיו מוליכים אותו, כאבה חזה המבוהה בטרי, הוא שומע שמאחריו אנשים מרעים לו ושמחים שהרב הגיע ומשבחים אותו. היה אומר, אם יעלה לשמיים שיאו, סופו כגלה להיה. חס ושלום האדם כמה שיתגאה, יעלה עד השמיים, לא יהיה, הוא יהיה מספר אחת בעולם. כולם אוהבים אותו וכולם מעריצים ומקדישים אותו. סופו שימות, ובר מינן, חוץ מכם, שוכב בארץ כמו גנל. מסריח, נרכב, מה נעשה ממנו. אז כבר היה אומר, אם יעלה לשמיים שיאו, וראשו לעב יגיע. רגליו לנצח יובדו, רועב יאמרו איו. אומר, אחרי זה ישאלו איפה הוא? איננו, איפה הוא שוכב באדמה. אומר, אז אם כן, לכן לא יתגאה האדם. וכתף אלה מורזות רע, אומרת הגמרא, שהיה בא מורזות רע והיה שם אותו על הכתפיים כדי שיעבור. מורזות רע היה גיבור חיל. אז היה אומר, כי לא לעולם חוסן. היה צועק כאילו לעולם חוסן, הכבוד והעוצמה והחיים זה לא לנצח. כל זה לימדה אותנו הגמרא, הביאה את זה כדי שאדם ייזהר מאוד שלא ירדוף אחר הכבוד. זה לא טוב, כמה צריך להיזהר. ולמה? מה כל כך חמור? עד שראינו שאת הכבוד שמו יחד עם 2 מידות רעות, קנאה ותאווה. אין לך מידות מגונות, כותב הרמב״ם, שהם שרוחים בעיני כל העולם, כמו קנאה ותאווה ואיתם כבוד. אלו אדרבה, צד שני, אנחנו חייבים לכבד. חייבים לכבד את, את האבא ואת האמא, זה מדי אורייתא. חייבים לכבד כל אדם, חייבים לכבד רב, חייבים לכבד זקן, ועוד, ראינו כמה כבוד, כבד את התורה, אז כבוד זה דבר מועיל, דבר טוב. למה אתה מגנה אותו ואתה אומר שהוא כל כך רע, והוא כל כך מגונה? תגיד שאדם לא ירדוף כבוד, מכבדים אותו, יקבל, ישמח, יהיה מבסוט. אבל מה רע בזה? אומר רבנו בהידה שהכבוד שייך רק לקדוש ברוך הוא. זה שרביטו של מלך. את מי אנחנו מכבדים? את הקדוש ברוך הוא, ולא מישהו אחר. אז השאלה עכשיו חוזרת, אני שייך לקדוש ברוך הוא? אז למה אני מכבד את אבא שלי ואמא שלי? למה אני צריך לכבד את הרב שלי? הלא זה שייך לקדוש ברוך הוא, איך אני נותן חלק ששייך לקדוש ברוך הוא לבשר ודם? יש על זה תשובה. רבי משה, האם נוצאתו עליו השלום? ידוע שהייתה לו ישיבה בירושלים בשם ישיבת ירים משה. ישיבת ירים משה שהייתה לו בירושלים, כן, שלא ירדמו, ירים משה. אז הוא הייתה בירושלים, ושם היו לומדים התלמידים אצלו 36 תלמידים, סביב השעון. מה זה לכם כבר? כל משמרה 12 תלמידים, כל משמרה 8.5 שעות. ככה היו. 8.5 שעות סביב השעון. אז יוצא שיש חצי שעה חופפת. נגיד, מתחילים ב-12 בלילה, המשמרה הראשונה, עד 8.5 בבוקר. המשמרה השנייה מגיעה ב-8. אז ב-8 עד 8.5, שלא יהיה באמצע הפסקה אפילו של רגע או 5 דקות, שלא יהיה לימוד. למה עד שמתחמם המנוע, שמי שבא ותחיל ללמוד, נכנס תוכל ללמוד, אוקיי, חצי שעה. בינתיים חצי שעה האחרונה של אלה, חצי שעה הראשונה של החדשים. כך היה עושה סביב השעון. והכל הוא כתב להם לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה, לא בשביל שום מטרה. לא לא נשמת ולא לרפואת ולא לשום דבר אחר, אלא הכל נטו לשם שמיים, לכבוד הבורא יתברך. אחר כך אתה רוצה איזה בקשה, רוצה רפואה, רוצה השכבה, אחרי הלימוד תעשה מה אתה רוצה. אבל לפני הלימוד, חלילה שיגיד שהלימוד הזה יהיה בשביל זה או בשביל ההוא. אין. זה לימוד נטו בשביל הקדוש ברוך הוא. מה בשביל הוא צריך את זה? לעשות לו נחת רוח. לעשות את רצונו. לשמח אותו. עושה את זה מאהבה ומיראה של השם יתברך. זה צריך להיות בכל עבודת השם שאדם עובד. זה נקרא עבודת השם. אבל כשהוא עושה לשם זה, זה לא עבודת השם. זה בגלל שהוא יש לו איזה חולה, או יש לו איזה נפקה מינה, מחר יש לו איזה משפט, או איזה דבר שהוא רוצה להצליח, בו זה עושה את זה בשביל זה. זה לא לשם שמיים. תשיה ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. אז הוא היה מזהיר אותם. אז הוא כתב להם שם כל מיני הוראות. והיה, יש התקנות של הישיבה הזאת, מופיע, יש ספר ירים משה, שם מובא כל התקנות שחייב את כל התלמידים, 36 תלמידים. ואמר להם שכשהם באים ללמוד, נגידו, שהם באים ללמוד לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו, ולא לשם שכר, ולא לשם כבוד, לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, כמו שכתב הרמ"ק. ומשה קורדוויר כתב שיש 5 מדרגות בלימוד תורה. יש אדם לומד תורה פה שלא יהיו לו ייסורים בעולם הזה. למה? הוא חזר היום מביקור בבית לוינשטיין, לא עליכם, וראה שם אחד פצוע ראש, אחד פצוע יד, אחד פצוע כתף, אחד בלי עיניים, אחד בלי רגליים, אחד אגב שלו לא זז, הוא לא מדבר, אחד חולם, בוהה באוויר. אומר אוי ואבוי, שלא יקרה לי כך, אני אקיים מצוות היום. אז זה לא טוב, הוא עושה את זה שלא יקבל ייסורים בעולם הזה. תעשה, הקדוש ברוך אומר, מה, אני מרביץ מכות כל הזמן, כל הזמן פחד ממני, אתה מסתיר, שם את היד פה, שם את היד שמה, מה, אני מחלק סתירות לחי? אני אבא שאוהב אותך, שמחיה אותך, מי נותן לך נשמה? איך הנשימה שלך עובדת? איך הלב דופק? איך המוח פועם? איך הידיים עובדות? איך הרגליים מהלכות? אני נמצא בתוכך, ואתה עושה לי כך. אז זה לא טוב שאדם עושה רק בשביל פחד לאיסורים בעולם הזה. יש, אומר מדרגה קצת יותר טובה, לא מפחד לאיסורים, אבל הוא אוהב שיהיה לו ממון. אז הוא רוצה שיהיה לו בית רחב, שהילדים שלו יתחתנו, ושיהיה לו שקט בבית, ויש שלום בית, ויהיה זה, ושל זה עובד את השם. זה עדיין מדרגה פחותה, אבל יותר טובה מהקודם. ויש, אומר, לא, למה זה הבל? אני לא מפחד פה, לא מזה, אני לא בשביל זה עובד את השם. גם כך אני אעבוד את השם. אני עובד את השם, שלא הכניסו אותי לגיהינם אחר כך. אז הוא אומר לו, רק בגלל זה אתה עושה את המצוות? לא בגלל ששבת היא קודש? לא בגלל שהתפילין הם מביאות לאדם נשמה תאורה והציצית, מביאה לו שמה איזה אור גדול, וכל זה, תטעם את התורה, תראה כמה טוב יש בה, רק בשביל שלא יהיה לך גיהנם, שזה אתה עושה את זה? אז זה עדיין לא טוב, אבל זה מדרגה יותר טובה מהשניים הקודמים. אחריו יש מדרגה רביעית שאחד עושה את כל זה, בשביל שיזכה לגן עדן, אומר, הלוואי אני אזכה לגן עדן, אני אשב, יום אחד יכניסו אותי לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, ואני אראה אותו. וואי, אז היום בוא נלמד, היום 12 שעות רצופות, בלי לדבר. ואני אזהר לו לעשות שום עוון, שאני לא אתבייש שם, ואחר כך לא יכניסו אותי. הרי הוא אומר, לא, אתה יודע מה, אני רוצה לראות את אברהם אבינו, בעולם הבא, בגן עדן. הוא אומר, אתה יודע מה? אמרו לי שיש מדרגה גבוהה שם, לזכות לראות את משה רבנו, כי קראנו על פניו, ויראו מגשת אליו, אני אראה אותו. בחייה זה הדרך, או איזה שכר טוב, שיהיה לו איזה גן עדן גדול, 310 עולמות, 13 נהרות של הפרסמונה דחייה, ועוד כל מיני זה. אומר, זה טוב, אבל זה יותר טוב מהקודמים, אבל זה עדיין מדרגה נמוכה. מה הזמן אני צריך לעבוד את השם? מדרגה חמישית, היא היחידה. נטו לעשות רצון השם. לא אכפת לי לא מייסורים, לא אכפת לי משכר, לא רוצה כבוד, לא רוצה כלום. רוצה לענג את הקדוש ברוך הוא, רוצה לשמח את הבורא שברא אותי. רוצה לעשות את רצון בוראי, לעשות רצון בוראינו, לעשות לחתוח ליוצרנו. זה נקרא מצווה לשם שמיים. אז הוא, רגע, אתה תמיד באמצע, בסיבוב בדיוק אתה זה עומד לי שם. אז בא רבי משה חיים לוצאטו ואומר, שאם כן, לפחות תדליק וינקר שאתה זה, שאני יודע שאתה נמצא שם בסיבוב. אז אומר רבי משה חיים לוצאטו, עליו השלום, שאם כן לפי זה תיזהרו, אל תגידו שאתם לומדים תורה בשביל שום דבר, עוד יותר, ואפילו לא בשביל מחילת עוונות. אומר, אני עשיתי, חיללתי שבת בשוגג, או חלילה, עשיתי איזה משהו, אכלתי איזה נבלות וטרפות, או נכשלתי באיזה איסור, ועכשיו אני לומד, והלימוד הזה יהיה כפרה בשבילי. אומר, לא, אל תגיד כך. אלא רק רצון הבורא. ולא דבר אחר. שזה יהיה המטרה היחידה, זאת תהיה המטרה היחידה של האדם בעבודת הבורא. אז עכשיו הוא שואל, אם ככה, מה יעשה אם הרב בא באמצע השיעור, רק קמים לכבודו, נכון? מה צריך לעשות? היו עומדים, או היה מישהו דופק, הרב הגיע, שיראו שהרב הגיע לעמוד מפניו, לא כבוד, למד אותם תורה. מה יגידו, וגם מה יגידו הבריאות, יגידו זה לא זה, לא כתוב בהלכה שאם אבא שלו עולה לתורה, ושם נוהגים לעמוד כשאבא עולה לתורה. ואבא עלה לתורה, ואבא אומר לו, אני לא רוצה שתעלה, אל תעמוד, אתה תשאר לשבת. לא ישמע לאביו. לא ישמע לאביו, למה? שכיוון שנהוג בבית הכנסת, שכשאבא עולה עומדים, הראו אותו שהוא לא עומד, תגידו, זה פושע, מטורף, לא מכבד את אביו, מבזה את אביו, זה נקרא מבזה את אביו. לא היה לשמוע לו. אבל אם לא נוהגים שם בבית הכנסת לקום, אז הנה כן, הוא רק יקום כשאביו עובר. זאת אומרת, דבר שנהוג, צריך להיזהר. אז מה יעשו כעת? שזה חייב, זה חובה, מהתורה, זה מצוות עשה מהתורה. עכשיו עובר פה זקן, או יבוא חכם, מצוות עשה מהתורה, אני צריך לקום. אומר, היו אומרים, שאו שער עם השם, יבוא מלך הכבוד, קומו לכבוד מלך הכבוד, הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שציווה לקום מפניו. שהחכם לא יחשוב שהוא נהיה איזה איש חשוב, והוא איש בעל כבוד, ואותו מכבדים, ואותו מרוממים. לא, אנחנו מרוממים את הבורא שציווה אותנו לקום מפניו. וכן האבא או האמא, שאני מכבד. וכן מה, יש הרבה שואלים. אבא שלי לא התייחס אליי, לקח אותו משפחה אומנת, אני חייב לכבודו, עכשיו מת אבא שלא רוצה למקום בו, לא רוצה להגיד עליו קדיש, בא אליי לשאול אותי, האם צריך להגיד קדיש, מה זה קשור? מי יביא אותך לעולם? הוא יביא אותך, אז והשמיים מתגלגל, שיהיה בצורה כזאת, ושהוא אחר כך יתנקר אליו, אז מה? אבל אתה חייב לכבודו. וכי זה בשביל תן בכך, זה סחר מחר אני עושה, אבא נתן, אז אני נותן לו, אבא לא נתן, לא נותן לו, או אם אביו כיפח אותו בירושה, כועס, אני לא הולך להזכרה של אבא שלי, לא הולך לקבר שלו. זה טיפס, זה שוטה. וכי זה בשביל איזה סחר מחר עושים פה, וכי חיוב כיבוד אב האם, או חיוב כיבוד חכמים, זה אם החכם מאיר לי פנים או לא מאיר לי פנים, לא, בגלל שהוא חכם, אני צריך לכבד אותו. וכי בגללו, בגלל הקדוש ברוך הוא, שנתן לו תורה, והתורה נמצאת אצלו, אז אני עומד בפני התורה שלו. אז זה האדם צריך להכניס למוחו, עשה בתור של שמי. מה רצית? בלי נוגע, תגיד ישר, קשר לכדורים, נו. מה אתה נזכרת עכשיו מהכדורים? מה, אתה יש לך בית מרקחת? מה, קנית את סופר פארם? מה? מה השאלה? נו, מה השאלה? אתה שואל אם הכדורים כשרים? נו, אז אני אמרתי לך שצריך הכשר. ויטמינים טבעיים, לא מדבר ויטמינים סינתטיים. אתה נתנו לך סינתטי, זה קופת חולים זייפנים. קופת חולים שלך זה עם אפן, זה של מזמן בן אהרון ואלה, ברל קצנלסון. אתה שייך לדור ההוא. הם אין להם ויטמינים זה, שם הכל סינתטי, אין בעיה, אבל ויטמינים שבאים מארצות הברית בעיקר, או של זה, שהם ויטמינים טבעיים, זה נקרא טבעי, אלה צריך שיהיה הכשר עליהם. תראה, שם O-U, O-K, אתה מכיר קצת אנגלית? לא, לא בחוץ לארץ, פה, בגאולה, במאה שערים יש. אתה תבקש כשר. אז הבנת? אז זה צריך זהירות. כן. אז אם כן, יוצא איפה, כן, מה רצית? יפה. אז, לא. זה חובה עליי לכבד את השני, כי אני מכבד אותו. הוא גם עכשיו, וכי האבא הזה שכיבדו אותו, בוא נגיד, האדם שמקבל כבוד. הוא צריך, בתוך תוכו, לדעת שכבוד זה הבל, רק הוא מכבד אותי כי הוא רוצה להיות מנומס, הוא איש הגון, איש בעל דרך ארץ, אז הוא מכבד אותי כי הוא רוצה להיות מכובד, כי כתוב איזה הוא מכובד, המכבד את הבריאות. אבל אני, שאני מקבל את הכבוד, אני צריך בתוך ליבי לדעת שאני אפס, ואני לא שווה את זה, ואני לא רודף אחרי זה, ואני צריך ללמד את עצמי לא לאהוב את זה. אפילו שבאמת הבריאות אוהבים את זה. אבל הוא צריך ללמד את עצמו ולהכניע את ליבו, וזה קשה מאוד, זו עבודה קשה. ללמוד לא לאהוב את זה. אבל זה אין בזה לפני עיוור. כי זה האמת לא איסור דאורייתא, אבל זה דרך ארץ. שהתורה לימדה אותנו דרך ארץ, שהאדם יהיה מואס בכבוד. זה העניין. אז הכן נכנס, אז קמים אחד אחד, ככה גמרא גם אמרה. לא צריך לקום להפסיק את השיעור ממש, אבל קמים אחד אחד ויושבים, קמים ויושבים, קמים ויושבים, עד שהוא מגיע למקומו. חוץ אם זה הרב שלהם, זה משהו אחר. הרב שלהם זה דבר אחר, אבל לא, לא זה, זה כן נכנס, קמים אחד אחד. יש דיון מסדחי מדן, אם מי שעוסק בתורה, אם חייב לקום לפני הזקן. יש מי שרצה לומר שפטור, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אפשר לקום תוך כדי שהוא לומד ולא יפסיק את הלימוד שלו. לומד, הפה שלו הוגה תורה, ואז ימשיך. עכשיו הגמרא אומרת, במסרת מגילה, עוד מעט חנוכה, שמי. מה נגמר? עוד לא התחלת. הוא צריך לקום, אבל כתוב בהלכה שלא ייכנס לשם. מהר"ן מרוטנבורג, עליו השלום, היה גדול רבני גרמניה, רבו של הרוס, רבם של התשבץ, המורדכי, כולם היו תלמידיו, גאון אדיר, רבנו מאיר מרוטנבורג, היה בגרמניה. אביו היה סוחר, והיה נכנס לבית המדרש, אז הוא היה קם לפניו. בסוף אבא ראה שהוא, זה לא יפה, שהרב של העיר, הרב של כולם. אפילו לא היה לו משרה, הוא לא קיבל איזה משרה או לשכה, אבל כולם הכירו אותו שגדול מרבן שמו. מה עשה אבא? עבר לעיר אחרת. כדי שלא יצטרך לכנס בית הכנסת, תכנס ולצאת, שלגרום שהבן שלו, שהוא הרב, יקום. והגמרא אומרת, יש תורה עומדת מפני בניה, התורה עומדת לפני הבן שלה, זה לא ככה. אז אם כן, מכאן למדנו שכדאי שיצניע את עצמו, כדי שלא ייכנס לתוך בעיה. אז אם כן יוצא זה שאומר עליו השלום, שהכבוד שייך לקדוש ברוך הוא שנקרא מלך הכבוד, וזה משתמש בשרביתו של מלך. הרי מי שמשתמש בשרביתו של מלך, מה פירוש? מקל של המלך, בכיסא של המלך, בכובע של המלך, במעיל של המלך, היה מיטה של הצילם. נקרא מורד במלכות, אז כאן זה משתמש בשרביתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהכבוד שייך לו, שהוא מלך הכבוד, אז אם כן, לכן הזהירו שיזהר מהכבוד. ואז הגמרא שמה אומרת, שהיה במסכת מגילה, מה אומרת, רב יקלע לבבל, פעם אחת הזדמן לעיר בבל. ואז נפול כולי אלמה האנפה. הגיעו נפילת אפיים, בזמנם היו נוהגים לעשות נפילת אפיים, כמו שהאשכנזים עושים, אבל יותר. הם עושים רק על יד, על היד, על בשחרית על יד ימין, שיש תפילין ביד שמאל, ובמנחה על יד שמאל. היה עושים על הפנים ממש, סוחב על הרצפה, שיתוח ידיים ורגליים. אז נפול כולי אלמה האנפה, רב לא נפל אנפה. רב לא שכב על, על הרצפה. אמרו, מה הייתה מה? אבנים, כתוב, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. הרי ידוע שאסור להשתחוות על אבן. אסור לנשק אבן. שכן זה שלא ייראה כאילו חס ושלום עובד אבנים. וכן זה הטעם שבארון קודש, וכותב הגאון חידה, הם נוהגים לשים שטיח על הקרקע של ארון קודש. כי היה מנהגם בזמנו, שמשתחווים לארון קודש, היו קוראים על הפנים עד הרצפה. ונשקים את רצפת הארון קודש. שלא יראה שנשק את האבנים, הרצפה עשויה מאבנים. שלא נשק אבנים, ושמים שמה איזה שטיח. לכן גם בקברי צדיקים, שהולכים להתפלל, כמו קבר רחל, קבר רבי שמעון, קבר רבי מאיר, וכדומה, פורסים על המצבה, פורסים שמה פרוכת. למה? כיוון שבאים לנשק, שלא יראה מנשק אבן, כותל המערבי זה עניין אחר. למה? כל העולם יודע, זה מפורסם, שהשכינה שורה על הכותל המערבי. ותשאל כל אחד, מה אני עושה? למה אני בא לקיר הזה? מה יש? זה קיר אחד שצרית ובית מקדש. מה יש? למה אני מתפלל פה? מה אני עומד ומבקש? אלא שהגמרא אמרה על הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, אמר רבי יהודה, מעולם לא זז השכינה מכותל מערבי של בית המקדש. אז יודעים כולם שהשכינה נמצאת על, על האבנים האלה, ואני מנשק, נשק את השכינה ששורה עליו. כן ספר תורה. מה מנשק ספר תורה? מה זה תיק? עשוי מעץ, או בד, או מעיל של הספר תורה, עשוי מאיזה כתיפה, וגם זה סינתטי, זה לא אמיתי. וגם אם תאמר על הקלף, מבחוץ, את האור מנשק מבחוץ, זה האור חוץ מכבודכם, חוץ כבוד ספר תורה, היה בהמה. וקיצו אותו לשם ספר תורה, עכשיו זה קדוש. כי הכל יודעים שזה התורה הקדושה, והשכינה שורה על הספר תורה, ואני צריך לעמוד לפני הספר תורה, מפני השכינה שמלווה אותו. זה דבר ידוע. כיוון שכך, כל יודעים שזה מפני זה, אז זה כאן אין מקום לחסוס. אבל סתם אבן, ראוי לנשק, לכן האמת שאם הולך אדם בקברי צדיקים, ככה היינו החכמים היו נוהגים. היו לוקחים את המעיל, שמים אותו על האבן של המצבה ומנשקים כדי לא לנשק את האבן ממש משום ואבן משכית לא תיתנו. עכשיו יותר חמור אם משתחווה על זה, שם את הפנים על זה, ממש מדביק את הפנים, נראה כאילו משתחווה לאבן. אז גמרא אומרת שסבור כולי אלמא שהוא משתחווה, מה יטעמה אבנים ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, אבל משתחווה בבית המקדש. אלא הגמרא אומרת, יאחי כולי אלמא נמי, אבל הרב לבד לא השתחווה, לא נפל על פניו, וכל העם נפלו על פניהם. היה אומר להם, אסור. הלא ביום הכיפורים, מה אנחנו עושים? פורסים תלית, פורסים מפה, פורסים סדין, פורסים שטיח, ועל זה, ועל זה נופלים על פניהם, ולא על זה. הגמרא אומרת, אלא כמה דרב הוואי. כמה דרב הוואי, מה זה כמה דרב הוואי? אמרה אומרת, וליזל כמה ציבורה, לא הבעיה למתרח ציבורה. אלא כיוון שזה היה האבן, ליד רב היה אבן. ליד כל העם היה שטיח, הם היו יושבים בזמנם על מחצלות. היה להם מחצלות, כמו שיש היום אלה שיושבים עליהם. זה מחצלת עשויה מקנים, והיו, כל אחד היה מביא איתו אפילו מהבית מחצלת, יושב עליה. יושב עליה בתפילה, עכשיו גם בזמנם יושבים על הארץ, לא כמו היום יושבים על ספסלים. אז ממילא כשמגיע נפילת אפיים, נופל על הארץ ממש, אז יש לו מחצלת שלו, שם את הפנים שלו על המחצלת. אומרת הגמרא, אבל רב, איפה שהוא היה, היה שם אבן. לא היה מחצה, כי הוא הוסיף אותו מקום גבוה. שם היה אבן. אז הוא לא נפל על פניו. אז הגמרא אומרת, אז למה הם נפלו? הם נפלו שאין להם מחצלת, אבל הוא למה לא נפל, יש אבן. אז מה הבעיה? לך לשם, שילך שלוש פסיעות אחורה, והלך לאיזה מחצלת. אומרת הגמרא, הוא לא רצה להטריח אותם. אם היה קם והולך, היו עומדים מפניו, והיו חולקים בו כבוד. לא רוצה להטריח אותם, ולא רוצה לקחת כבוד, לכן נשאר במקומו. זה לראות, אה? זה המקום שלו, יושב שם 12 שעות. הגיע הזמן תפילה, כל הלילה לימד אותם. בלילה מ-6 בערב עד 6 בבוקר. הגיע הזמן שחרית, פלל, במקום שלו, לא זז מהמקום, מה? זה מקום של הרב, הוא לא ייקח מקום של מישהו אחר. הגיע הזמן נפילת אפיים, לא נפל על פניו, כולם נפלו והוא לא נפל, כדי לא להטריח את הציבור, שלא יגרום להם שיחלקו לו כבוד. אסור, למדנו את זה. לא משנה. אסור, אסור. לא בשביל שלא נהגו, לא למדת טוב. לא למדת טוב. היינו פה לפני חודש, דיברנו על זה באורך. הנה, כולם יעידו. יש לי עדים פה. שמה שאומר לדוד, עליך השם נפשי ישא, מוסר את נפשו למיטה, ומוסר את נפשו לעץ אילנה דמותה, זה נקרא. וזה סכנה שלא תחזור לו נשמתו, או יחזירו לו נשמה של רסע. זה כתב רבנו הארי. וכולם הסכימו עם זה, לכן הספרדים לא נופלים על פניהם. אשכנזים לא אומרים אליך השם, אתה לא תקשיב לי גם אם אני אחזור עוד מיליון פעם, אני יודע. אבל שאני אצא את החובה שעניתי לך, ושזה אני עונה. אז רבי כתוב, אנחנו אומרים לדוד, אליך השם נפשי ישא, הם לא אומרים את הפסוק הזה. הם אומרים, אפלה נא ביד השם, זה שם עלי פולה, כל מיני קובץ של פסוקים. אבל הפסוק הזה זה סכנה. שאז הוא מוסר נפשו למוות, וזה סכנה, לכן לא נופלים על פניהם. כן, יש הבדל. אם נעשה ביד, אין בזה בעיה. אבל עדיף שיקח איזה מאוד במטפחת או בזה ינשק. ככה יצא לחובת הכל. מה מנשקים? הציון? כל קבר מנשקים. זה לא רק אבא ואמא, כל קבר טוב לנשק. אבל ינשק, ישים על זה, ישים איזה, אם יכול לשים איזה מטפחת או איזה דבר, על זה ינשק. או ספר יהיה מונח על זה, ינשק את הספר. לא לנשק פנים, בית הכנסת אסור להתנשק, אסור. עכשיו הגמרא מספרת לנו על ענוותנותו של רב, שכך היה עושה, הגמרא אומרת לנשק את יומה. הרי המעשה ידוע שעבד למילתה עם ההוט הבחה, היה איזה שוחט שעשה משהו לא בסדר ורב כעס עליו, אז לא היה מדבר איתו 13 שנה. לא עשה, לא התפייס את הבח הזה עם רב. הבח זה שוחט היה. עד ששנה אחת רב בערב יום כיפור אמר אני אלך ואני אפייס אותו כדי שיבקש בני מחילה. הוא ביזה את רב. אמר אני אלך שיבקש בני מחילה ואני אראה אליו. אז אומר, הגמרא אומרת שרב הונה פגש אותו בדרך. אמר לו איפה אתה הולך? אמר לו זה הטבח הזה לא בא לבקש בני מחילה. איזין ענה אני אלך ואפייס נלה. אמר רב הונה אזיל אבא לקטלה נפשה. הרב שלי הולך עכשיו להרוג מישהו. למה יודע את הבח הזה רשע, אז פנים, ולא תקנה. מיד, הגיע לשם, הגמרא אומרת, אז הוא היה, הגיע לשם, ראה אותו, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, באתי להגיד לך, שנה טובה, חתימה טובה, אמר, זיל, לך מפה, לך לי עסקה עם מה, אין לי עסק איתך. עמד רב הצד יצא משם, הוא עוד צועק על רב בערב יום הכיפורים, עוד הוא יש לו עוד עודף לשלם. יצא החוצה, מיד זה היה לקח בהמה, בא לבקע עליי את הראש, לקח את הגרזן, הרים אותו, במקום להקות אותו על ראש הבהמה, הורקיע אותו על ראשו, נפל ומת השם הצילנו. אז כאן עמדה אותנו הגמרא את הענבה שלו, של רב שהיה ענב, כמו שהוא פגעו בו, הוא הלך לפייס. הגמרא אומרת גם, רב אבא פסיק סדרה כמדי רבי, רבי חייה עיל ורשע. תמיד שהיה נכנס, היה לוקח את רבי חייה להכניס אותו לפניו, והוא היה נכנס אחריו. תמיד היה הולך, היה זהיר שלא לעשות איזה דבר שיש בו איזה משום כבוד, או משום איזה דבר שיש בו איזה יהורה או איזה דבר. וכן הגמרא אומרת, עלה מכאן אדם ילמד כמה צריך לברוח מהכבוד, אפילו רב שהיה שייך לו הכבוד. הרמה מפן הוא כותב, דע שרב היה נשמת ראשי עליו השלום. ושלושה באותו דור, שלושה גדולי העולם, רב, שמואל ורבי יוחנן, הם היו חברים, שלושתם למדו אצל רבנו הקדוש. רב ושמואל היו ידועים, שני חברים גדולים. רב, הם היו בהתחלה בארץ ישראל. רב הראשון ירד מארץ ישראל, הלך לבבל להנהיג אותם שם. הרב היה שמואל. שמואל היה רופא גדול. והיה גדול הדור גם כן. לפעמים קוראים לו תנא. גם רב. רב תנא הוא פליג. שמואל נחשב סוף התנאים ותחילת האמוראים. רבי יוחנן נשאר בארץ ישראל. הוא היה רב של ארץ ישראל, הוא חיבר תלמוד ירושלמי. זה רבי יוחנן האמורה. אלה שלושתם, אומר הרמה מפן הודעה, שלושתם באו בדור אחד אחר כך של הראשונים. רב בא בראשי, לכן ראשי שמו ראשי. ראשי. מה ראשי תיבות? רבי שלמה יצחקי. אבל ראשי זה רבם של ישראל, ככה אמרו, זה ראשי תיבות. זה ראשי. אז זה רב. מפרש גדול, ראשי זכה, אבל שאף אחד לא זכה. כל התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה פירש אותה. תנ"ך שלם פרש אותו. מי זכה לכתוב כל הכל התנ"ך? הרד"ק, הרשב"ם, אפילו אבן עזרא, יש חלקים כן, חלקים לא. גם האלשיך. מאוד. אבל ראשי זה פירוש עממי וקל ומתאים לכל אדם. זה פירוש ראשי. ואחרי זה הגמרא, אם לא היה לנו גמרא, היה אומר רבי עזרא עתיה, אם לא ראשי, ראשי. אם לא היה ראשי, צריך לשבור את הראש כדי להבין מה כתוב. אז אם כן, ראשי מה זכה, תראה מה, בא בנשמת רב. אחר כך היה שמואל, שהיה גאון גדול, ובקי ברפואות, ובקי בתורה כולה, בכל ההלכות, בפרט חושן משפט, בדיני היה פלפלן גדול. וגם היה בקי במהלך הכוכבים, היה אומר, נהירים לי שבילי דרכיה, כשבילי דנהר דעה. הוא היה רב של נהר דעה, מכיר את כל הרחובות, שאומרים, בנהר דעה כולה הייתה רחוב אחד ארוך, שממנו יוצאים מבואות מבואות, אז הוא היה מכיר את הכל, אין מה להתבלבל שם, אין איפה ללכת, ללכת למטה, למעלה, היה כתוב לגבי שבת, שהיו עושים שם עירוב, אז זה מבוא מפולש היה, רחוב אחד ארוך מתחילתו עד סופו, אז הוא אומר, אני מכיר את השבילים בשמיים, שכל הכוכבים, מהלך הכוכבים, איך הם הולכים, שבילי נהר דעה. אומר הרמב"ם מפנו זה היה רמב"ם. רמב"ם וכן היה גדול מאוד ברפואה. הרמב"ם היה גדול באסטרונומיה, באסטרולוגיה, בכל החוכמות. הייתה חוכמה שלא ידע אותה הרמב"ם עליו השלום. והשלישי הוא רבי יוחנן, חריף מאוד היה, בא ברבנו תם. הוא נכדו של ראשי. אז אלה השלושה היו זה. אז הוא אומר תראה איזה גדול היה ראשי, שבא נשמת רב הייתה בתוכו, שהיה לא היה רוצה. כבוד. סליחה וכפרה. כן. הרמה מפנו היה גאון גדול, ראש רבני איטליה, חי לפני 400 שנה. בדורו היו גאוני עולם, חברים שלו, כולם היו חברים שלו, אבל הוא היה גדול מכולם, מתפרסם יותר מכולם. הוא תלמידו של הרמק. רבי משה קורדבירו, המקובל האלהי, שהיה נחשב רבו של רבנו ארי. זאת אומרת, הוא היה בן גיל, באותו גיל של רבנו ארי. רבנו ארי נפטר צעיר, בן 38, והוא המשיך, הוא חי, אבל הם לא ראו אחד את השני. הרמה מפנו ישב באיטליה, לא היה פה בארץ ישראל. ארי והרמה, כולם היו פה בארץ ישראל. אז הוא הרמה מפנו היה באותו דור, וחיבר המון חיבורים. יש לו גם בהלכה וגם בקבלה. הוא כתב ספר, אחד הספרים שלו, גלגולי נשמות. כל האלה שנזכרים בתורה, כל אחד, גלגול של מי, ואיפה, ומתי, ואיך, ומה היה איתו, ולמה זה קרה לו כך, וזה קרה לו כך, וכן על זה הדרך. אין כמעט אחד שלא זה. אתה רואה לפעמים דברים תמוהים, למה קרה לו ככה? רבי חיילה בן תרדיון, למה היה לו כך? אומר, הוא תיקן את זמרי בן סלו. מה לכפר המסע זמרי בן סלו. למה רבי חיילה בן תרדיון? ככה אמר רבנו ארי. אנחנו נקרא את זה השבת בפרשה. והארץ הנה רחבת ידיים לפניכם, רחבת, זה שכם אומר להם שתימאו את דינה, רחבת ראשי תיבות רבי חנינה בן תרדיון, נשמת רבי חנינה בן תרדיון הייתה אצלם. אחרי זה היה צריך לבוא בר בגלגול, אותם 24,000, הם היו בשכם, כך כותב הרמ"א מפנו, 24,000 אנשים שנימולו באותו יום, ביום אחד. באו שמעון ולוי, שחטו את כולם, לא השאירו אף אחד, והיו ביום השלישי ביותם כואבים. אותם 24,000, אחר כך באו בשבט שמעון, אלה שמתו במגפה. זמרי בן סלו, זהו, השכם בן חמור בא, היה בו נשמה קדושה, ואחרת איך הוא יכל לגרוע בדינה? איך בשמיים נתנו? היה בו נשמה קדושה שבויה בתוך התומעה, ובא בתוך דינה על ידי תומעה. אז עכשיו היה צריך להתקן, הוא בא בגלגול של זמרי בן סלו, היה יהודי, היה יהודי. הפעם הוא בא בתור יהודי, אבל יהודי לא טוב, שהלך לעשות עבירה, כמו שהוא עשה עבירה. וה-24,000, באו 24,000 איש של שבט שמעון, מתו איתו במגפה. ואחרי זה תוקנו ברבי עקיבא. בא רבי עקיבא, תיקן אותם, ו-24,000 תלמידים, לכן לימד אותם תורה, ומתו שהם קטנים, ואחר כך נתקנו, באו המקום בשלום. אז כל זה הרמ"א מפנו, מחוכמתו הנפלאה. עכשיו, זה לא פלא, כאן זה היה מקובל גדול, איש אלוהי, בשמיים היו מגלים לו כל מיני סודות, היה מעמיק בלימוד התורה. ולמד קבלה, היה ישר והפוך, היה איש מוסמך גדול. יש הרבה ספרים שלו שעדיין בכתבי יד, לא הוציאו אותם לאור, אבל הוא ידוע, למען פנו היה ענק שבענקים. רבנו מנחם עזריה מפנו, מנחם עזריה, אז הרמה, ככה קראו לו. כן, כולם קראו לו, כתבי הרמה, כולם יודעים, הרב חידה כל הזמן מזכיר אותו, עכשיו לאחד מתלמידיו. מה זה? איטליה, כן, אז ספרדי, כן. כתובות, גמרא במסכת כתובות, דף קוף ג' מביאה צוואתו של רבנו הקדוש לפני שנפטר. מה אמר? אמר להם, חנינה בר חמאי בראש, לא קיבל רבי חנינה, כיוון שרבי אפאס היה גדול ממנו. בכמה היה גדול ממנו? סך הכל 2.5 שנים. אמר, איך אני אהיה ראש ישיבה במקומו, כשיש לי חבר שגדול ממני ב2.5 שנים, תראה איזה ענווה, וויתר לו. אמרה, שואלת לרבי חייא, למה לא היה רבי חייא ראש ישיבה? תרצה הגמרא, תירוץ אחד שהוא כבר נפטר רבי חייא. וכשהוא לא אמר, אני הייתי על קברו של רבי, אז אם כן רבי חייא היה אחר כך, חי שם, אלא, והוא אמר, מי שמת רבי, בת לה, קדושה, וכן מפני מה אתה בוכה, שאל אותו. אז התירוץ הוא שכיוון שהוא היה, רבי חייא היה אומר כמה גדולים, אמרו עליו כמה גדולים מעשה חייא, לא רצה לרבי חייא לקחת את הגדלות, אז לכן נתנו את זה לרבי אפס. ככה היו ענוותנים, אחד מוותר לשני. כן, מפה למדנו, אבל הוא ראה שרב לא רוצה להסכים. האמת, רב למה הלך? יקשו עליו, למה רב הלך? ורב מה עשה? לא ידע, אלא מפני שרב היה ענוותן גדול, אמר, יש לי עוונות, והכלל הוא שאם אדם דיבר עליך וביזה אותך, לקח לך את כל העוונות שלך. עכשיו אתה תבוא ביום כיפור להתפלל, אתה לא צריך להגיד וידוי, אתה אומר וידוי, אין לך עוונות, כי כל העוונות שלך נמצאים אצלו. אחרי זה הוא יבוא, יבקש ממך מחילה, אתה מוחל לו, מחזיר לך את העוונות בחזרה. אתה אומר לו, חביבי, מה אתה מביא לי את זה עכשיו? אנחנו עכשיו בכסלב, ואני זה עד יום כיפור, איך אני אשא עליי את העוונות? לכן אנחנו אומרים, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מה זה עוונות ראשונים? שחוזרים אלינו בחזרה. אלא מהר יקדמונו רחמך, כדלון מאוד. אמר רב, לכן אני אלך עכשיו ערב כיפור, אני רוצה להתוודות על העוונות שלי. הוא חוץ מכבודו אין עוונות, אבל הוא מרוב ענוותנותו חושב שיש לו איזה עוונות. הוא אומר, אני אלך, אקח את זה ממנו, את העוונות בחזרה, שאני אתוודה עליהם ביום הכיפורים. אז זו הייתה המטרה של רב, לכן הלך ועשה את זה, אבל אחר כך היה מה שהיה. כלומר, במסכת יומא מביאה, מה שכתוב, אומרים במשנה, ואנחנו אומרים את זה גם בעבודת יום הכיפורים, יצא ובא לו דרך כניסתו, כלומר, אומרת שלא ילך הפוך, פניו למזרח, ואחוריו למערב, והיה הולך עם פניו לקודש, ואחוריו להיכל. מה פירוש? מפה למדנו, אם אדם יורד מהארון קודש, או יורד מהטבעה, ספר תורה, לא יפנה את הגב שלו לספר תורה. אני צריך זהירות גדולה. אני צריך זהירות גם בפתיחת ההיכל. הרבה פעמים פותחים את ההיכל, נשארים שם, עושים שברכים וכדומה, ואנשים שם מסתובבים, מפנים את הגב. אסור להפנות גב לספר תורה כשהוא עומד. אסור. אני צריך זהירות. וכן אדם שעומד לדרוש, וספר תורה מונח על הטבעה, אסור לו להפנות את הגב לספר תורה, אלא יעמוד מהצד, צדד מהצד. וכן שיורד בארון קודש, לא יהפוך את פניו לגמרי, ואת גבו ישים לארון קודש, אלא מהצד, צדד, ככה, מהצד ילך. וגם אלה שנמצאים בכותל המערבי, שם נמצאת שכינה, גמר להתפלל, פונה אחורה, אסור לפנות אחורה. אלא איך ילך? ילך בקו אלכסון. בקו אלכסון עד הכניסה לרחבה, שם השתחווה מול ה... זה משם יכול להפנות את גבו. אחרי הגמרא אומרת, כשהוא בא לפני רבו, רבו מלמד אותו תורה, אסור להפנות לו גב לרב. אז הוא ילך מהצד, יצדד צדדים, או כשהוא הולך, ילך צד צד או אחורה. מולה שם המביאה, בגלל שכתוב, יצא הוא בא לו דרך כניסתו, הכהן הגדול, שהיה יוצא מבית המקדש, קודש הקודשים, ביום הכיפורים, היה הולך לו מאחורה שלא תהיה, וכן כהנים בעבודתם מצדדים, כך אומרת הגמרא, שהיו עובדים אצל המזבח, שהיו עוזבים את המזבח מצדדים. מאיפה למדנו? שמואל בן נחמני אמר, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים, וכי מה עניין גבעון אצל ירושלים? מה זה? גבעון זה שמה, בכביש 443, וירושלים זה פה, זה לא גבעון ולא ירושלים, אלא שהיה מקיש גבעון לירושלים, מקיש ביאתו ליציאתו. כמו שכשהוא בא לירושלים היה הפנים שלו לכיוון ירושלים, ששלמה המלך היה יוצא מירושלים, היה הופך את פניו במרכבה אחורה, יושב הפוך. כדי שכשהוא נוסע יוצא מירושלים, יהיה הפנים שלו לכיוון ירושלים, אבל הוא לא היה נהג, נהג אסור לו, צריך לראות את הכביש. אבל תראה מה זה, שיוצא מירושלים, הופך את הפנים לירושלים כל הזמן שלא יפנה גם לירושלים. אומרת הגמרא, ולפי זה מה אנחנו, מה נפקה מינה מזה? אומרת הגמרא, לכן גם כן, שאם אדם תלמיד הנפטר מרבו, לא יראה לו את אחוריו. רבי אלעזר שהיה עוזב את רבי יוחנן, היה הולך צעד צעד הפוך, היה מפנה לו את הפנים, והיה הולך צעד צעד הפוך, עד שרגליו היו נוקפות, ביציאה, או עד שמתכסה מעיניו, שלא רואה אותו כבר. אז מכאן למדנו כמה צריך דרך ארץ, והנהגה שתהיה נכונה, ושלא חס ושלום ילך. הפוסקים דנו, אם מותר להגיד דברי תורה בארון קודש, הוא מפנה את גבו להיכל. על מה סמכו שאומרים דברי תורה? אז קודם כל, לצורך מצווה, כן. לא צורך מצווה אסור. זאת אומרת, סתם הודעות של בית הכנסת, אז יעשו את זה בצד. לא או בטבע או באיזה מקום אחר, או עם הפנים לצדדים. אבל דברי תורה התירו. ולמה מותר להפנות גב להיכל? כיוון שההיכל שלנו הוא נמצא ברשות נפרדת. שכן הספרי תורה נמצאים בגובה של 10 טפחים. 10 טפחים זה 80 סנטימטר. זה יקרה רשות בפני עצמה. כשזה נמצא ברשות בפני עצמו, אז מותר. עליו אחי היה אסור. וגם בגלל שהוא אומר דברי תורה, התירו לו, וגם כיוון שההיכל גם, יש לו שתי כיסויים, גם הדלתות של ההיכל וגם פרוכת, אז יש פרוכת ודלתות. אבל בתי כנסת, יש בתי כנסת שלא שמים פרוכת. לא עושים טוב. זה נגד מנהג ישראל שמובעות בגאונים, מדברי הזוהר הקדוש, ומקורו מבית המקדש, ובית המקדש הייתה פרוכת, והדל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז לכן, בזה התירו, כמו שזה לצורך. יש, לגבי ילד בר מצווה יש בוויכוח בהלכה, אבל אין לכם, היום הכין דרשה שיש בה דברי תורה, ולא איזה נאום לאומי וכל מיני זה, כל מיני שהוא מבטיח אמונים לאמא שלו ולאבא שלו, לא, זה שטויות לפעמים. אם זה דברי תורה מותר, התירו בזה. כן, יכול, כן, דווקא בקו של ההיכל, כן. בקו של ההיכל, אבל לא בקו של ההיכל, אין בעיה. וכן כהנים שעומדים, עולים לדוכן, התירו להם, כמובן שזה צורך, צורך מצווה, מקיימים מצוות עשה. וגם בגלל הטעם הזה שספרי תורה מונחים במקומם, בתוך הארון קודש. יותר מזה, יש בתי כנסת, כמו בצפת, מקומות אחרים, שיושבים שם, מושבים את הזקנים בשורה אחת, וההיכל אחריהם. מושבים ממש עם הגב להיכל. איך התירו? כמובן שזה כבוד הציבור. או רבנים, או הזקנים שבציבור. אבל סתם אנשים שהם הרחי פרחי, נראה לו... לא יושיבו אותם שם, אלא דווקא אם הם חכמים. היכל פתוח, כן, כן, כן. כיוון שזה בגלל שהספר תורה בגובה 10 טפחים. כן, מותר. לא, אז כאן התירו, כיוון שמלווים את הספר תורה. אז אנשים, אין לזה סוף. גם זה שנושא את הספר תורה, הוא מוכרח להפנות גבו להיכל, הוא לא יכול ללכת לצדדים. הוא לא, הוא יש לו ספר תורה בידו. אז כן יש לו ספר תורה בידו, וכולם הולכים ללוות את הספר תורה. אלה שמלווים את הספר תורה, מותר להם. רק הוא בא לפתיחת האחד, להזדרז לסגור את האחד, כדי שלא יהיה, זהו, שלא יישאר. כי יש עוד ספרי תורה באחד. הצד שיש עוד ספרי תורה. שמחזרים, אין בעיה, כולם הולכים עם הפנים לשם. כן, אין בעיה, אין בעיה. ילך אלכסון, אלכסון. הגמרא אומרת, תצדד צידודי. אז זה הגמרא ביומן עם ג' שאומרת שאם נצדד מהצד, אז אין בזה איסור. אז יכול ללכת עם הצדדים, לא חייב ללכת אחורה. כן. כן, זה הסיבה. אז הגמרא אומרת שכך היה גם כן במסכת דברי בתרא, הגמרא חוזרת על זה ואומרת שגם אותו דבר. אומר אחרי זה... ובראשית רבה מובא על אברהם, אבינו עליו השלום, ויגבע. ויעש ספר עמיו, אברהם אבינו כשנפטר, והלך לעולמו. אומר ספר חסידים, שבדרך כלל הצדיקים מתייסרים לפני פטירתם, ונפטרים לחולים מעיים, וכן אמר ויגבע, כל מי שנאמר בו ויגבע, זה הכוונה שיתייסר, זה חולים מעיים. הרדל, זה רבי, יש רדל על, זהו. יש רבי דוד לוריה, המפרש של פרקי דרבי אלעזר, ויש הרמדל, רבנו דוד דילוזנו, זה הרמדל השני, שניים היו. הוא כותב שהסיבה שדווקא הגמרא אומרת שהצדיקים חולים, חולים מעיים ונפטרים, גם הגמרא אומרת על אברהם אבינו, ככה היה באותו יום, ונאמר גביעה. כיוון שאדם אוכל פה בעולם הזה, אוכל אוכל, אז הוא נהנה מהאוכל. האוכל הזה מפריע לו אחר כך מלהנות מהכבוד של עולם הבא. אז מה עושים בשמיים? בכוונה נותנים לו איזה איסורים מסוימים לפני מותו במעיים, בקיבה שלו, כדי שיחלה את כל מה שנהנה פה מהנאות של העולם הזה, של המאכלים של פה, ואפילו שהוא לא אכל אכלים אסורים, וכל מה שאכל אכל לשם שמיים, אבל סוף סוף זה אוכל גשמי, יכול להפריע לו שמה, לכן היה... תיקן לו את זה כך ועל זה ואחר כך ילך לעולמו כדי שילך לשם. יש הרב יפה תואר מביא על זה, מביא בשם רבי שמואל מקוסטנטינה, זה מהעיר קושטה. הוא מביא, אומר תדע, היה רבי שמואל מקוסטנטינה ביום פטירתו עדיין גופו היה בכוחו והיה עד אחרי 100 שנה והיה גיבור חיל, היה עד יומו האחרון היה בכוחו הגדול. שהגיע לפטירתו, הרגיש שהוא עומד להיפטר, אמר אוי קשה להיפרד מהעולם הזה ולהפסיד את המצוות. ואיך זה שיש לו כוחות והוא זה, אומר בשעה האחרונה נהיה תשכוח. ואחד הזה הוא שכב במיטה ואמר הוא שמח שנפרעים ממנו כאילו פה בעולם הזה, שיש לו איזה שעה אחת של איזה איסורים כדי שילך לעולם הבא כולו שלם. ולמה מה יש בעולם הבא? שם העולם הבא אומר, כל העולם הבא זה כבוד. ומה יש שם בעולם הבא? עיקר הזה כבוד. אומר, מאיפה תראה? תראה לה הזקן. הזקן, אומר רבי משה חיים לוצאטו, כל ההנאות של העולם הזה כבר אינם. למה אוכל הוא לא יכול לאכול? אין לו סיניים, אז כבר ללעוס לו. זה לא אמר ברזילי הגלעדי. הוא אומר לדוד המלך, שאני כבר אין לי טעם של אוכל. אחרי זה מה? לראות דברים, העיניים שלו כבר לקוסי רואות, וקוסי רואה את הרחוב, את הדרך, מרוב שהוא זקן בשבע הימים. תיקח אותו לטיולים וזה. אלא, כל ההנאות הגופניות כבר הוטשו. אפילו שינה, כבר לא אמר ויקום לכל הציפור, ציפור צפצף הוא כבר מתעורר. הוא לא יכול לזה. אז אני אשאר לו כלום. מה נשאר לזקן? כבוד. למה הזקן כבוד? מה העניין שכבוד דווקא שמכבדים אותו? זה שנזהרים בכבודו, לא מצערים אותו. שומעים בקולו. לפני שהוא קרוב לעולם האמת. בעולם האמת מה יש שמה? יש שמה כבוד. מה פירוש כבוד? כל כבוד חופה. שמה מושיבים כל אחד לפי מדרגתו וכבודו קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. זה פירוש הכבוד. זה שחזרנו לתחילת השיעור. מה זה כבוד שאנחנו מבקשים? שערי כבוד. שנזכה לכבוד השכינה. זה כבוד השכינה. שכמה שנזכה לדעת תורה, נזכה לדעת את השם, ואז כמה שאדם יודע יותר את הקדוש ברוך הוא, בעולם האמת יהיה לו שורה, כיסא לשבת, יותר קרוב ליד הקדוש ברוך הוא מאחרים. כמו שהגמרא אומרת, כי על כל כבוד חופה, ושמה אש בחופה, אש בחופה ולעין, ולמד שכל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו. צדיקים פה בעולם הזה לומדים תורה, לפעמים יש אחד שלומד תורה יותר מהשני, וזה יותר חזק מזה, ויש לו ידע יותר מזה, והנה הוא בא לעולם האמת, ורואה שאת זה שהוא זלזל בו, ולא חשב אותו לחשוב, פתאום הוא נמצא לפניו, זה כואב לו, למה? כי הוא טרח יותר, ואומנם לא זכה לתוצאות רבות, אבל היה לו רצון, היה לו יראת השם, היה לו הכנעה, אז הוא זכה שמה למקום יותר גבוה. אז יוצא שבעולם האמת, כל המעלות שמה זה כבוד. לכן כבוד זה שייך לקדוש ברוך הוא. ולאדם יזהר פה בעולם הזה, שהוא לא ירדוף, כמה שפחות ירדוף כבוד. והכותב רבנו אריה, רבנו אריה אומר, לגבי אלו עליכם, חירות הקבר. מורה אומרת שאין אדם שניצול מחירות הקבר. אין אדם בעולם. ואפילו קטנים ואפילו נפלים. מאיפה בחיבות הקבר? אומר רבנו הרי, בעיקר מכבוד. שרודף כבוד, אוהב תענוגים, אוהב צעצועים, אוהב כל מיני תלבושת יפה, ולהיראות, ולנקר עיניים, להיות שונה מאחרים, אז זה על חשבון העולם הבא, ושם יש לו יותר. אז כמה שאדם פה מכניע? מי ש? שתיו ערב שבת עד שיפטר בערב שבת, למה ייפטר בערב שבת? שיפטר ביום ראשון ולא יהיה לו חיבות הקבר. אז אבל מה יעשה האדם? למה צריך להיפטר בערב שבת? אז אלא הגמרא אומרת, מה יעשה האדם ויפטר בחיבות הקבר? יאהב את התוכחות ויאהב את הצדקות ויתפלל בכוונה וידור בארץ ישראל וימעיט בהנאות העולם הזה, אז לא יהיה לו חיבות הקבר, יהיה לו חיים טובים. אז כבוד יוצא שזה